בפודקאסט הזה אני משחק על האיזון הלא ברור שבין מעניין לחשוב. הפרק הקודם, דוק רב מול מלך הקריפטו, גרר תגובות רבות ועניין עצום. הרבה אנשים שלטענתם הם משקיעים בקריפטו מאוד כעסו עליי, אבל לי אישית זה לא כל כך משנה, וגם גידופיהם באינסטגרם לא כל כך מפחידים אותי. מה שחשוב הוא שהפרק הזה הציל כמה בני 20 ממלטעות האשליה, ואולי לכמה אחרים הוא נתן סתירת לחי מצלצלת שהחזירה אותם אל התלם, ובשביל זה בדיוק אני פה. אתם מאזינים לפודקאסט השקעות לעצלנים שמשודר לכם מרמת גן, אני תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים, והפרק הזה, שוין, הוא לא פרק עם כותרת קליקבילית במיוחד כמו דוק רב מול מלך הקריפטו, אבל זה פרק חשוב מאוד ורלוונטי לכולכם. הבאתי אליו את אחד מיועצי הפנסיה המנוסים ביותר בישראל, שימו לב, יועץ פנסיה ולא סוכן פנסיה. זה שונה מאוד. סוכן פנסיה הוא סוכן מחירות, ויסלחו לי הרבה מאוד סוכנים שכרגע מתכווצים בכיסא שלהם, אבל זו האמת. סוכן הפנסיה נפגש איתכם בחינם, ממש כפי שהירקן לא גובה כסף מהעגבניה. החינם הזה הוא לא מטוב ליבו, אלא בגלל שאתם המוצר שלו, והעמלה היא האמביציה שלו. מי שבאמת הלקוח שלו, של סוכן הפנסיה, היא חברת הגמל שהוא מנייד אתכם אליה. אני אישית לקחתי ייעוץ פנסיוני פרטי השנה, וביצעתי בעקבותיו שינויים שהם מרחיקי לכת מבחינה ביטוחית. מכיוון שעולם הפנסיה גם ככה גורם לפיהוקים, אני אנסה לחלק את הפרק הזה ממש כמו שאני פורס לביתי בת השנה קציצות, בחתיכות מאוד קטנות כדי שלא תשתנקו. אני מקווה שהצלחתי לעשות את זה כמו שצריך. בפנסיה יש שני אספקטים מרכזיים. האספקט ההשקעתי, שהמסלולים שאתם בוחרים להשקעה של כספיכם, והאספקט הביטוחי. היום לא נדבר על השקעות בכלל, אלא דווקא על האספקט השני, הביטוחי. ולא רק זה, חכו חכו, גם האספקט הביטוחי מתחלק לשניים. ביטוח למקרה נכות, שידוע גם בשם שלו ביטוח אובדן כושר עבודה, וביטוח למקרה מוות, ידוע גם בשם ביטוח שארים. אז היום אנחנו נדבר על הביטוח האהוב יותר על חובבי זרם הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, ביטוח למקרי מוות, ביטוח השארים. זה כבד, זה משעמם, ולהזין לשיחות על פנסיה אחרי פרק על קריפטו, זה פחות או יותר כמו לסיים הופעה של ביונסה, מוצף באדרנלין ובאדרן הראשון לקבל את ציפי שביט. אבל כמו שאמרתי, אני מתעקש להגיש לכם לא רק את מה שמעניין, אלא גם את מה שיכול לשנות את החיים של המשפחה שלכם במקרה הזה, במקרה שבו אתם, חס וחלילה, תריחו את הפרחים מלמטה. אני יודע שהבטחתי לקריפטו פרק ב', זה יקרה, אבל היום אתם תאזינו לפרק חשוב מאין כמותו. פתיח ומתחילים. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, וזה לא הפרק הראשון שאתם מאזינים לו, אז אנא מכם, כנסו לאפליקציה שבה אתם מאזינים כרגע ותדרגו אותו. אתם יכולים לדרג את הפודקאסט. אני רואה את הדירוגים שלכם בחיי שאני בודק אותם, וזה עוזר לי לדעת שאתם אוהבים את ההסקט שלי, זה גם עוזר לספוטיפיי לדעת שאתם אוהבים את ההסקט שלי, וכך אתם תורמים להפצת הבשורה החשובה. ועכשיו אנחנו עם אבי אייכלר, מנכ"ל חברת מרב הפנסיה, יועץ פנסיוני בעל רישיון מזה 29 שנים. מה קורה אבי?
בסדר גמור, תודה רבה.
טוב, אז היום אנחנו מדברים על ביטוח השארים. מה זה שארים?
שארים זה או בן בת זוג ואו ילדים מתחת לגיל 21. אלה שארים.
אוקיי.
לעומת זאת, יש גם מוטבים, אם אין שארים, ואם אין מוטבים, יש יורשים. וזה שארים, או בתנאי שהם כאלה, גרוש, גורשה, אז אין בן בת זוג כשארים, אבל יכול להיות שיש ילדים שהם מתחת לגיל 21, הם יחשבו כשארים, ואם יש ארבעה ילדים ושניים מעל גיל 21 ושניים מתחת לגיל 21, אז רק השניים הצעירים יותר הם השארים.
אוקיי, עכשיו מישהו הלך לעולמו, איך מחשבים בעצם את גובה הקצבה שאותם שארים יקבלו?
לוקחים את השכר המבוטח, שהוא, בוא נצור לך העניין, השכר הממוצע של 12 החודשים האחרונים, שהוא שילם כל חודש כסף בקרן הפנסיה, ואז רואים את המשכורת שלו. 60% מהמשכורת ישולמו לבת הזוג כל חודש בחודשו, לכל אריכות ימי חייה, ללא הגבלה של זמן, ו-40% לכל הילדים ביחד, עד שהצעיר ביותר יגיע לגיל 21. זאת אומרת, גם אם יש 4 ילדים, למעשה כאילו הם יתחלקו ב-40% ביחד, ואם יש ילד אחד, הוא כולו יקבל את כל ה-40%.
40%, לא כל ילד בנפרד, אלא כולם כקבוצה, נכון. זאת אומרת, שאם זה 7 ילדים, כל אחד יקבל פחות, נכון? נכון. מאשר אם זה כל 3
נכון,
ילדים.
נכון.
אוקיי, והאלמנה תקבל קצבה כל, כאילו, אם היא מתחתנת מחדש, למשל, מה יקרה?
היא תקבל. היא תקבל, היא הייתה אלמנה, ביום שקרה האירוע.
נכון.
ולכן היא תקבל לכל ימי חייה. לא קשור לזה אם היא תתחתן או לא.
הביטוח הזה בעצם, מי לדעתך צריך לעשות אותו?
כל מי שיש לו שיירים.
כל מי שיש לו משפחה וילדים. זאת אומרת, בוודאי. עכשיו, לפי מיטב ידיעתי, בעצם הביטוח מוכל אוטומטית. הצטרפת לקרן פנסיה, יש ביטוח שיירים.
אלא אם כן, אתה עשית פעולה נגטיבית. אתה אמרת, אני רווק, הראית צילום תעודת זהות שמוכיח שאתה רווק, ואז יבטלו לך את הכיסוי, למעשה לא ישלמו, לא יגבו ממך כסף בשביל לממן את הביטוח, למשך 24 חודשים. אחרי 24 חודשים יכול להיות, יש go no go. אם לא יתקבל טופס חדש, שבו יש המשך של ההצהרה של האדם שהוא רווק, קרן הפנסיה אוטומטית ללא מגע יד אדם, תמכור לו ביטוח שערים, גם אם הוא נשאר רווק ולא יתקן.
אוקיי, אז מה שנקרא שתי הודעות לציבור, אחד, אם אתם רווקים בלי ילדים, אתם כרגע ויש לכם קרן פנסיה, ולא עשיתם, לא עשיתם את הפעולה של ביטול ביטוח השערים, אתם כרגע מבטחים רכב שאין לכם לצורך, זה נכון?
משהו כזה,
אז, כן. אז מומלץ לא לבטח את דברים שאין, אבל אם אתם מבטלים את ביטוח השארים, תשימו לב שאם אתם במקרה בשנתיים הקרובות מתחתנים ומביאים ילדים, אז אתם צריכים לחדש את ביטוח, להיכנס לאתר של קרן הפנסיה ולחדש. כי זה מאוד חשוב, אמנם חשוב לא לשלם על רכב שלא קיים, אבל מומלץ מאוד גם לבטח רכב שכן קיים. בביטוח השארים, ככל שאנחנו מתבגרים והצבירה שלנו בקרן הפנסיה גדלה, ככה התשלום על ביטוח השארים זול יותר. ויש לזה סיבה מאוד פשוטה. קרן הפנסיה משתמשת בכסף שלנו לשלם לשארים שלנו. ואם היא מעריכה שהיא צריכה לשלם איזשהו X כסף מסוים לכל החיים, לאלמנה ולילדים, אז הרבה יותר קל לה לשלם את הכסף הזה כשיש לנו כסף שלנו, שאנחנו הפקדנו בקרן. אם אין את הכסף הזה, אם אנחנו צעירים ורק אתמול התחלנו להפקיד לקרן, אז הסכום שמבוטח, הסכום שקרן הפנסיה בעצם תצטרך להוציא מכיסה, הוא הרבה יותר גדול. זה הגיוני. ככל שאנחנו מתבגרים והצבירה שלנו בקרן הפנסיה גדלה, ככה התשלום על ביטוח השארים זול יותר.
כאשר אני קבעתי מהו המחיר נטו, זה נקרא הסכום שבסיכון, יצא 3 מיליון שקל לצורך הדוגמה.
הסכום שבסיכון, זה בסיכון של מי?
של קרן הפנסיה. קרן הפנסיה אומרת, אני לאותו בן אדם, אני צריכה לגבות ממנו פרמיה, כאילו אני חייבת לו 3 מיליון שקל אם הוא ימות. או למשפחתו יותר נכון.
נכון, אבל ככל שהוא מכניס יותר כסף לאורך השנים לקרן הפנסיה, אז הסיכון שהיא נוטלת הוא פחות.
נכון. עכשיו אני על ה3 מיליון שקל האלה רוצה לגבות ממנו לפי המחיר, בגלל הגיל שלו והמין שלו, 300 שקל בחודש, לצורך הדוגמה.
אוקיי.
עכשיו, אבל אם יש לו כסף, למשל 0.5 מיליון שקל, ה0.5 מיליון שקל מתכזז מהסכום שבסיכון. כלומר, אני צריכה לקנות בכסף, אני צריכה לחייב אותו בכסף, לא על 3 מיליון שקל, אלא על 2.5, מפני שאת ה0.5 מיליון שקל שיש לו, אני משתמשת איתם בתקופה הראשונה, ולכן אני לא צריכה להוציא כסף מהקופה המרכזית.
הגיוני, כן.
ואז אני משלם פחות כסף, אני גורעת ממנו פחות כסף כל חודש. ככל שהצבירה גדלה, ככה זה יורד.
אוקיי?
גם עוד יורד, אנחנו מתבגרים, ואז התוחלת, זאת אומרת, מתקרבים יותר למוות, אז צריך פחות
כן,
כסף.
כן, אישה בת 50 לצורך העניין תקבל בהכרח פחות כסף אם היא חיית 120 מאשר אישה בת 30.
בדיוק.
אז למעשה ככל שאנחנו מתבגרים כך ביטוח השארים אמור להיות יותר זול.
נכון.
יש איזשהו פחד לחוסכים בקרנות הפנסיה שיום אחד פשוט ילך הכסף. זאת אומרת, בניגוד לקופת גמל שעוברת בירושה as is ממש ליורשים, בקרן הפנסיה יש איזשהו חשש בגלל שזו קצבה שהיא לכל החיים, שאדם ילך לעולמו וילדיו כבר גדולים, ואשתו שהייתה אמורה לקבל עכשיו את הפנסיה הזו לכל החיים, תלך לעולמה מעט זמן אחרי שהמבוטח בקרן הפנסיה ילך לעולמו. בעצם במצב כזה, לכאורה, במרכאות אני אומר, הלך הכסף.
האם זה באמת ככה?
כל קרן פנסיה מתחייבת בתקנון לשלם מינימום 240 חודשים.
זאת אומרת, בוא ניתן רגע דוגמה. נניח, עבדתי כל החיים, הגעתי לגיל 50, יש לי קרן פנסיה, נניח, 2 מיליון שקלים, ונניח והשכר המבוטח שלי, אני סתם זורק מספרים עכשיו באוויר, בשביל הקלות, 20 אלף שקלים, נניח. הלכתי לעולמי, ואין לי ילדים, ויש לי אישה לצורך העניין, שגם היא בת, נניח, 50, היא תקבל 60%, נכון? 60% קצבה, מתוך ה-20 אלף, אם הרווחתי 20 אלף, 60% זה 12 אלף שקלים, היא תקבל כל חודש. נניח, והיא חיה סך הכל שנה אחת אחריי.
אוקיי.
היא קיבלה סכום כסף, שהוא בטוח פחות מכמה שהייתה אמורה לקבל, ובטוח פחות מכמה שאני שמתי. האינטואיציה אומרת, האינטואיציה שלי לשאלתך, מקודם הייתה, הלך הכסף, אין מה לעשות, פנסיה זה משחק שמנצחים ומפסידים, אני הפסדתי. אבל אתה בעצם מחדש לי עכשיו, אתה מחדש, ואתה אומר שקרן הפנסיה מתחייבת לשלם לפחות 240 חודשים במסגרת ביטוח השארים.
או את הסכום הצבור הגבוה מביניהם.
זאת אומרת, אם מישהו חשב, דרך אגב, כמוני, אין לי בעיה להגיד את זה, אני לומד כל הזמן, שבקרן פנסיה יש מצב שבו הכסף פשוט הולך לעזאזל, יורד לטמיון, מה שנקרא, זה לא נכון, כי קרן הפנסיה מחויבת שוב, תתקנתי אם אני טועה, 240 חודשים, או לתשלום הקצבה, הגבוה מביניהם, זה במסגרת ביטוח השארים.
נכון. יותר מזה, אני אגדיל ואני אומר, יש מצב של מוות, של הורה, שהילדים שלו הם כולם מעל גיל 21, והוא, או שהוא אלמן, או שהוא גרוש, אינו שארים. כלום.
נכון.
אז הילדים שהם מוטבים לצורך העניין, הם יקבלו את כל הסכום הצבור בנקודת המוות של ההורה, במזומן.
זאת אומרת, אני אומר, ממש כמו ביטוח חיים, למשל, אם הוא היה לו סכום צבור 2 מיליון שקלים בקרן הפנסיה, אם זה נשמע דרך אגב לאחד המאזינים סכומים מופקעים, אז לא, כאילו כשאנשים שעובדים כל החיים, 20 או 30 שנה, אלא זה הגיוני שהם יחסכו, שהם יצברו מיליונים, אז אם הוא הלך לעולמו, אין לו אישה, הוא לא נשוי, אבל יש לו ילדים מעל לגיל 21, הם פשוט מקבלים את זה. פשוט מקבלים את הסכום כמו ירושה, לצורך העניין.
חד משמעי, כמו קופת גמל.
בפרק 7 של הפודקאסט הזה, דיברנו אני וחברי נמרוד פואה על השיקולים השונים של מעבר מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול עצמי. מאז אני חייב להודות, חקרתי די לעומק את הנושא הזה, ובגלל שאני לא יועץ פנסיה בעל רישיון, אני שומר חלק מהתובנות לעצמי, אבל אני כן בחרתי לשאול את אבי שאלה שחוזרת על עצמה בקרב הרבה מאוד, שימו לב, גברים מעל גיל 41. למה? כי לפי הכללים, לא ניכנס כרגע לעובי הקורה, גבר מעל גיל 41, כאשר הוא עובר מקרן פנסיה לקופת גמל בניהול עצמי ל-IRA, למעשה מתאפס גיל ההצטרפות שלו. וזה יכול לפגוע באיזושהי צורה בגובה ביטוח השארים שלו. אנחנו עכשיו נשמע את אבי, ואחרי זה נעשה איזושהי דוגמה קטנה.
הקרן מאפסת את גיל הכניסה שלך. מעבר לכל מה שאמרנו קודם. כלומר, אם נכנסת בהתחלה בגיל 28 וניידת בגיל 38, גיל הכניסה החדש שלך הוא 38.
אוקיי.
אבל כל עוד אישה בכל גיל, היא תהיה זכאית לבחור ולקבל את המסלול של ה-100%, של ה-60 פלוס 40. גבר, עד הגיעו לגיל 41, אותו דבר. ברגע שהוא עבר את גיל 41, יש מטריצה, בכל קרן פנסיה זה אותה מטריצה, שיש הורדה של 5% מה-100, במשך כל שנה לאחר גיל 41, עד נקודה מסוימת, נדמה לי עד גיל 49, ושם זה נעצר. אבל צריך לבדוק, זה לא משנה. מה שחשוב לזכור, זה שאם הוא בן 45, אז למעשה ירד לו המספר, 5% כפול מספר השנים, בניקוי ה-100%, הפנסיית שארים תהיה נמוכה יותר.
זה אומר, אם הוא בן 45, אז עברו 4 שנים מאז שהוא היה בן 41, זה אומר 4 כפול, אמרת 5% בשנה, נכון?
כן, אבל...
אז אוקיי. זה אומר 20%.
20%, אז יהיה לו מקסימום זה 80%.
אז זה אומר שאשתו והילדים יקבלו קצבה בגובה 80%.
ביחד.
ביחד, כן. ביחד, בגובה 80%, מאשר הקצבה שהם היו יכולים לקבל אם הוא היה נשאר בקרן הפנסיה.
נכון.
אז זה שיקול.
אני לא חושב שזה שיקול, זה עדיין לא שיקול, לדעתי.
למה?
כל אחד עשה את השיקולים שלו, אני כבעל רישיון, לא יכול להגיד על דבר כזה קליר קאט. אני יכול להגיד בשיחות אישיות מה אני חושב, וזה כל דבר לגופו של עניין.
ברור.
אבל ברמה הכוללנית, השיקולים של, תראה, אם בן אדם חושב שהוא הולך למות, אז שלא יעזוב את קרן הפנסיה, ושיקנה עוד 5 מיליון שקל. אבל אם
בביטוח החיים,
ואם דיברנו על סטטיסטיקות, הסבירות של בן אדם בריא להגיע לגיל 67 הם גבוהים מאוד. עכשיו מצד שני יש עוד סיכונים אחרים, אז זה לא שחור לבן, זה לא בינארי, אבל אני חושב שהסיכון הוא נמוך, זה מה שאני חושב. מה גם שבן אדם מעביר ל-IRA זה בגלל שהוא מאמין שהוא ישיג תשואה עודפת על פני אלטרנטיבה, ותשואה עודפת הוא רואה אותה לזקנה, הוא לא רואה אותה לשארים.
נכון, אני שנייה אגיד על זה מילה וחצי. הסיבה שבגללה אנשים עוברים ל-IRA זה משתי סיבות, זה קודם כל כי הם רוצים להשיא את תשואת המדד, וקרנות הפנסיה גם במסלולים מחכי המדד, גם במסלולים שמחכה מדד, אני אומר את זה שוב, הם לא מצליחות להדביק את תשואת המדד, כי יש להם עתודות מזומנים מאוד מאוד גבוהות. והסיבה השנייה היא בגלל שהם מחויבים לנתח די גדול, אפילו ממסלולים מחכי מדד, להשקיע באג"ח מיועדות, שזה אגרות חוב ממשלתיות שמסיעות תשואה מאוד מאוד יפה, 5.15% בתוספת הצמדה למדד, אבל זה עדיין ברוב השנים, אין מה לעשות, רוב השנים מדדי המניות משיגים תשואה גבוהה יותר. מי שעובר לקופת גמל IRA בעצם בונה על עוד 1% עד 3% בשנה, מעל, בקרנות סל מחכות מדדים, מעל לקרנות הפנסיה מחכות המדדים, ואחד עד 3% בשנה לחוסכים צעירים בעיקר, למשקיעים צעירים, זה המון 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 במונחים של צבירה בגיל הפרישה. עכשיו, בעצם אבי, מה שקורה זה שאנשים חוסכים כל השנים, כל החיים שלהם בקופת גמל IRA, ואז בגיל הפרישה הם רוצים לחזור חזרה לקרן הפנסיה כדי לקבל קצבה, נכון? יש מצב שקרן הפנסיה אומרת, חביבי, אתה לא מתקבל?
התשובה היא באופן נחרץ, בלתי משתמע לשתי פנים, ואם אני לא יהיה ברור, תשאל אותי עוד פעם. אין שום קרן פנסיה שרשאית למנוע כניסה של כסף מכל גוף אחר, וכשזה לזקנה, הן רק רוצות שתבוא אליהם, ואם אתה חולה, אז אתה עוד יותר טוב בשבילהם, והם חיים מדמי ניהול, אז אין שום, גם רגולטורית זה בלתי נתפס, זה לא ייתכן.
גם רגולטורית וגם הגיוני, כי תחשבו שאתם עכשיו צריכים לשלם לאנשים זקנים כל חייהם, אז עם כל הצער שבדבר אתם תרצו לשלם כמה שפחות, והמשמעות של זה שאתם רוצים שהם ימותו. אז אין מצב, אם אתה אדם בריא, אתה תתקבל לקרן הפנסיה, ואם אתה באדם חולה, אז הם ישמחו עוד יותר אפילו לקבל אותך.
אם מדובר ביציאה, כאילו לממש לקצבה?
כן.
בטח.
הרבה מהפרק הזה תומצת, ונחתך הרבה מאוד מידע החוצה, מסיבה פשוטה. אבי הוא אנציקלופדיה, ואני פרוספקט. אני לא בא לפה כדי ללמד אתכם את כל מה שקשור לפנסיה, אלא לתת לכם איזושהי הצצה פנימה, רק כדי להראות לכם שבשביל להשתלט על הפיננסים הבסיסיים שלכם, לא צריך להיות אקטואר. מספיק בגדול להתעניין ולא לפחד מזה. הפרשנות שלי לדברים שאבי, היועץ הפנסיוני, אמר לי, זה בעצם שאין שום סיבה לאף אדם לא להעביר את הצבירה שלו לקופת גמל IRA ברגע שהוא יכול או היא, עד גיל 41 לגברים ונשים בעצם לנצח. והסיבה פשוטה, ביטוחית המשפחה שלהם מבוטחת באותו האופן בדיוק, אולי הביטוח יהיה מעט יותר יקר, אבל בסופו של דבר, אם לצורך העניין האדם הולך לעולמו, החוסך הולך לעולמו, אז הוא משאיר אחריו לא רק קצבה לשארים שלו, 60% לבן או בת הזוג ו-40% לילדים, אלא משאיר להם גם בוכתה, זאת אומרת קופת גמל שמגיעה אליהם ממש כסכום חד פעמי, ממש כמו ביטוח חיים או לא משנה, או קופת גמל להשקעה או כל סכום אחר. מה שאדם שחסך רק לפנסיה לא משאיר, הוא משאיר רק את הקצבה, וגובה הקצבה לא נפגע למי שמעביר לקופת גמל IRA. זה מה שאבי בעצם אמר לנו כעת, כל זה נכון לכולם, חוץ מלגברים מעל גיל 41 שהם צריכים לבדוק אינדיבידואלית אם כדאי להם או לא כדאי להם, אבל לכל היתר, לפי מה שאני מבין לפחות, ואני לא יועץ פנסיה כאמור, אבל אם ביטוחית אין שום שינוי, אלא הדבר היחיד שמשתנה, זה שאם מעבירים את הצבירה, לא את ההפקדה, את הצבירה לקופת גמל IRA, אז
אין שום סיבה למה לא לעשות את זה. מה הבעיה? אז אם זה כל כך טוב, למה אף אחד לא עושה את זה? הסיבה פשוטה. כי לאף אחד אין אינטרס שתעשו את זה. אפילו לבתי השקעות עצמם שמנהלים קופות גמל IRA, גם להם אין אינטרס לעשות את זה אם אין לכם צבירה די גבוהה. השאלה הבאה שלי לאבי הייתה, אז למה אם זה כל כך טוב, למה כשפונים לסוכן הפנסיה, הוא יעשה כל דבר כדי לא להעביר את החוסך לקופת גמל IRA? בואו נראה. רוב סוכני הפנסיה ברגע שהם ישמעו שהלקוח שלהם רוצה לעבור ל-IRA, הם יפצחו בצעקות גוואלד.
נכון, הם יעדיפו שלקחת את זה לקופת גמל שהוא ממליץ עליהם, בגלל שהדמי ניהול שם יותר גבוהים והוא מרוויח, ב-IRA הוא לא מרוויח כסף, אוקיי?
בגלל זה סוכני פנסיה לא אוהבים IRA, בגלל שהם לא מרוויחים כסף?
לדעתי כן, זה נורא פשוט, זה קליר קאט. עכשיו, צריך להבין שכולנו כיצורים, על פני האדמה, אנחנו נאמנים ליד המאכילה. והגופים הפנסיונים, המוסדיים, מה שנקרא, הלקוחות שלהם, ואני אומר את זה מבפנים, אני יודע מה שאני אומר, ואני לא אמשיך מפני שאין צורך.
כן.
הלקוחות שלהם זה הסוכנים. זה לא המבוטחים, זה לא האמיתים. הסוכנים, להם הם מכינים מסיבות, ולהם הם נותנים עמלות, ואותם הם פנקים, הם הלקוחות. אתה ראית פעם גוף שעושה כנס ללקוחות, חוץ מאיזשהו בתי השקעות שרוצים להציע עוד איזשהו מוצר מסוים ללקוחות פרימיום? והסוכנים נאמנים למי שמשלם להם את העמלה, וזה לא
זה לא הלקוח.
זה לא הלקוח. הלקוח הוא האמצעי לרווח הכלכלי, להכנסה. בעוד שיועץ, מה לעשות, נבח, צריך לשלם לו כסף.
תודה רבה שהזנתם לפרק הזה, אני מודה מאוד לאבי אייכלר, יועץ הפנסיה שעזר לי והפיק איתי את פרק הזה, נחתך הרבה מאוד מידע החוצה שוב, אבל בסופו של דבר אני עושה את זה לטובת הציבור, ומי שרוצה לדעת יותר יכול לקחת כמו שאני שילמתי על שעת ייעוץ, זה לקחת בעצמו, זה משתלם בטווח הארוך הרבה יותר מייעוץ בחינם שתקבלו. אני בטוח שהפרק הזה עורר הרבה מאוד שאלות, ואני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק, השקעות לעצלנים, שם אנחנו דנים כל הזמן על הנושאים שכאן אנחנו מדברים עליהם בפודקאסט. אם אתם מעלים שאלה, יכול להיות שיקח יום או יומיים עד שאני יאשר אותה, אבל כרגע לא יותר מזה. יש פשוט די עומס, הקבוצה צומחת בקצב די מסחרר. תודה רבה שהזנתם לפודקאסט הזה, לא לשכוח, לדרג אותו. עכשיו, לא להתעצל, עכשיו לדרג אותו באפליקציה, בספוטיפיי או אפל, אופה שאתם שומעים אותה, ונתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים.